מוצאי שבת אנחנו עושים איזה מסיבה קטנה לכבוד כל חיילינו שהשתתפו במבצע. יש שיעור על המלחמה מהרב ברוך סלה, רב אוגדה שהשתתף בלחימה. בקיצור, כולם באים. זה מתחיל ב-8 במוצאי שבת.
במכון?
כן, במכון. במכון. אחלה, כדאי לבוא, יהיה נחמד, להודות לשם וכולי. טוב, קהל קדוש, אנחנו נמצאים היום יום שני, ח' שבט, תשס"ט. אתמול היה יום ראשון ולא היו דפים. טוב, מה נעשה? אנחנו ממשיכים במבוא לתפילה. כן, בבקשה.
אפשר לעילוי נשמת
ראובן
בן בובה?
לעילוי נשמת? ראובן בן בובה.
שהיום פקודת
שעתו. שהיום פקודת שעתו, חשבתי נחנו מעיידן.
גם שלום בן מיסה.
שלום בן מיסה, ראשם שחנו מעיידן. שהיום פקודת שעתו. זה לא... והכיבוד זה... זה
אבא שלך עם היום.
בסדר, באיזה הוא לא מגיע. טוב, בסדר. טוב, בסדר. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים במבוא לתפילה. אנחנו בברכות האמצעיות של תפילת העמידה, בהשיבנו. כן, הסדר של הברכות הוא מאוד משמעותי. כפי שאמרנו, האחד תלוי בשני, ואי אפשר לשוב אם אין לי מודעות לריחוק. כן, אם אני שב, סימן שאני רחוק. איך אני יודע שאני רחוק? יש לי דעת כדי לדעת את זה. לכן כל זמן שאין דעת, לא שייך לדבר על תשובה. הריחוק הוא ריחוק תודעתי. ואז אני צריך לשוב. לאן אני צריך לשוב? האם מדובר על חטאים? לא, כי הרי בברכה הבאה מוזכרים החטאים. סלח לנו אבינו, כי חטאנו. אז אם כך, מה זה השיבנו? השיבנו אבינו, בואו נראה, למה? תורתך. זאת אומרת, גם תלמידי חכמים שיש להם תורה, גם הם אומרים את הברכה הזאת. השיבנו אבינו לתורתך, וכי אין להם תורה. הרי תלמידי חכמים, שגם הם צריכים לומר את הברכה הזאת, יש להם תורה על קצה הציפורניים. יפה. השאלה היא, איזה תורה? השיבנו אבינו לתורתך. בסדר? ולא? לתורתנו. מה זה תורתו של הקדוש ברוך הוא? תורתו של הקדוש ברוך הוא זה התורה שלו, שמלמדת אותנו מי הוא. זאת גם אותה תורה שעל פיה הוא ברא את עולמו. הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם, אומרים חז"ל. באיזו תורה מדובר? לא בתורה שלנו. אם כן, אנחנו התרחקנו מן התורה שלו, ולכן אנחנו מבקשים, השיבנו אבינו לתורתך. ומה זה תורתנו? זה מה שמועיל לנו, זה תועלתי. מה שאני רוצה לדעת מה עושים, אז אני לומד כדי לדעת מה עושים. זה נקרא עת לעשות. לשם. כלומר, אנשים רוצים לדעת מה עושים. עת לעשות לשם. מסקנה, הפרו תורתך. אומר הזוהר, מה זה תורתך? תורה דלעילה. זאת אומרת שאנשים מסתכלים אך ורק בתורה שלהם, במקום להסתכל בתורה של מעלה. בסדר? אז לכן אנחנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך.
יש אפשרות להגיע לתורתך?
יש, השאלה אם יש אפשר להגיע, זה מעניין. אתה, האם אנחנו אומרים, הגיענו אבינו לתורתך. אנחנו אומרים, השיבנו, כלומר אפשר לשוב. להגיע זה כבר שאלה אחרת. כלומר, התשובה היא תנועה. היא תנועה כלפי מעלה. ההגעה זה להיות שם. כמובן? ולהיות שם, הרי איך אמרו הקדמונים, לו ידעתיו, הייתיו. אבל אפשר להיות בתנועה מתמדת. מה שנקרא תנועת ההשתלמות, לעומת תנועת השלמות. כן, הרב קוק, תודה רבה. הרב קוק מדבר על זה בספר אורות הקודש, חלק ב', בחלק הנקרא התעלות העולם, שאנחנו מבחינים בשני ערכים של שלמות. יש שלמות שהרב קורא לה שלמות, ויש שלמות שקוראים לה השתלמות. כן? השלמות זה סטטי, ההשתלמות זה דינמי. בהשיבנו יש הממד הדינמי הזה. מובן? כן.
השיבנו זה גם משמע
שהיינו שם? השיבנו משמע שהיינו שם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אכן, היינו שם. אופתי. זה ודאי שהיינו שם. הרי זה מפורש בתחילת התורה. בראשית, ברא. המשמעות של המילה ברא היא מילה, זה מאוד לא פשוט, מה פירוש המילה ברא. אחד האפיקים להבנת המילה ברא זה על פי הארמית. כן, הרי כידוע הארמית היא שפת התת מודע הקולקטיבי של העברית. ולכן אם אתה רוצה לתת מסתתר מאחורי העברית, תלמד ארמית. בראשית ברא. ברא בארמית פירושו בחוץ. נכון? זאת אומרת, בראשית הכניס בחוץ, שם בחוץ. אם כן, אם שמים מישהו בחוץ, סימן שהוא היה בפנים. לכן אתה שואלים, היינו שם? התשובה היא שכן. ולכן דווקא ברגע שאני מודע לזה שאני בחוץ, הדבר הראשון שזה יוצר אצלי, זה התשוקה לשוב. כלומר, כיוון שנבראתי, אני רוצה לשוב. מובן? זה כמו זה נוסטלגיית הראשית. זה רצוי הרבה בעולם הרוחני, שיש השתוקקות לחזור למקור. זה מה שנקרא בטעמים, טעמי המקרא, זרקה. כן? אחד מהטעמים של המקרא, שמציירים אותו בתור אס הפוך שוכב, זה זרקה. אומר הזוהר, דאיזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. שנזרק למקום שנלקח משם. כמו הבומרנג, כן? הבומרנג. זורקים, חוזר. זה זרקה. בסדר? כן, בבקשה. בריאה יש מאין. כן, ברור. אז העין הזה, מאיפה הוא בא? אתה צודק. בריאה יש מאין, והעין עצמו מאיפה הוא בא? לא, הבריאה זה העין. מה שאנחנו קוראים יש, זה לא בריאה, זה יצירה. רגע, 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 אי אפשר, לאט לאט, בריאה. כלומר, אם אתה אומר שהעולם נברא יש מעין, אז יש, מעין ועין, מיש קדום. העין מאיפה בא? אתה אומר, היש בא מן העין, והעין מאיפה בא?
ממנו.
העין, לא, לא בא ממנו, דווקא זה סילוק. כלומר, כביכול סילק עצמו כדי לתת אל העין להיות. נכון, זה מקום ריק, יפה. לא, יש, הריק רוצה לשוב. כן, זה הכוונה. כלומר, תנועת התשובה מתחילה מן העין, לא מן היש. בסדר? ואז העין, שומר, מדבק את היש גם בתשוקה הזאת.
זה יש.
נכון, הדיוק הוא בהחלט נכון. כן, מה רצית להגיד? הארץ הייתה. כן?
הייתה, זאת אומרת, הייתה תוהו ובוהו. הייתה, זה היה בו משהו.
אתה אומר, הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה נכון. אבל מתי היא הייתה?
היה משהו לפני
ה... לפני המה.
היה תוהו ובוהו, תוהו
ובוהו, לא יודע מה זה. אתה אומר ככה, הארץ הייתה תוהו ובוהו לפני ברא. נכון, אפשר להגיד את זה, אבל גם התוהו ובוהו, מאיפה זה בא? יש לפני הבראשית, לא, לפני התוהו ובוהו יש בראשית. יש עוד קו, לפני התוהו.
אז ברא תוהו ובוהו, אחרי זה ברא את היצירה?
נכון. כן.
הרב, זה תמיד נכון?
מה?
בהולדת תינוק.
כן.
הבריאה קודמת ליצירה?
כן, ודאי. בהולדת תינוק, הבריאה קודמת היצירה. קודם כל עושים לו מקום, קוראים לזה רחם, ואחרי זה יש יצירה.
אבל האקט הראשוני זה היצירה בעצם,
לא? לא, האקט הראשוני זה קודם כל שיש לאן להכניס אותו, הרחם.
אז הבריאה נעשית עוד לפני...
הבריאה זה לפני היצירה, ודאי. כן, אז אם ככה, כן.
למה לא יותר פשוט להגיד, אמרנו צדיקים שם תורה, אלא מדין ערבות.
אתה אומר שהצדיקים, כלומר, תלמידי חכמים, אתה מתכוון, אמנם יש להם תורה, אבל מדין ערבות, הם אומרים, השיבנו
המזו אתה. כמו ביום כיפור, חוזרים החתן שבכה לא עשו אותה, מדין ערבות.
כן, אפשר גם את זה להגיד. אפשר גם את זה להגיד. אבל אז היה מספיק להגיד, השיבנו אבינו לתורה. כן? איך אומרים בספר תהילים, פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך, ועצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, מושך ליצים לא ישב, כי אם, מה המשך? בתורת השם חפצו, כלומר, יעבדוך עמי. אם כן, מה האדם רוצה? הוא רוצה תורת השם, נכון? בתורת השם חפצו. ובמה הוא עוסק בסוף? בתורתו, יגום ולילה. במקום לעסוק בתורת השם, הוא עוסק בתורתו. יש איזה הפרש כזה. כן, או... כי אם לא, אז היה צריך להיות כתוב, ובה יהגה. כן? כי אם בתורת השם מחפצו, ובה יהגה. אבל אם אתה אוהב תורתו, משמע שיש תורה נוספת. התורה של המעשים, התורה האינטרסנטית בסופו של דבר. זה לא תורת השם. כן.
זאת אומרת, התורה היא שדרך התורה הזאת, אנחנו נגיע לתורה של דרך דלילה.
אתה אומר שהכוונה שלו בהתעסקותו בתורתו להגיע לתורת השם. ככה אתה שואל. כן, אפשר. זה מה שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. כן, יש, עדיין. כן.
מה זה לשוב בפועל לתורת השם?
שהאדם לומד תורה כדי לדעת את השם. יש בתחילת ספר תפארת ישראל של המהר"ל שאלה חמורה. בהקדמה של תפארת ישראל. הוא שואל, מדוע תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? ככה הוא שואל.
משהו שאלה אחרת, איך הוא הסיק את זה שהם אוהבים את השם?
אז כנראה שהוא לא צריך להסיק את זה משום מקום, הוא ראה את זה במציאות. כן, זו שאלה מעניינת, נכון? הוא שואל, איך זה שתלמידי חכמים לא אוהבים את השם? ואז הוא עונה. הוא מביא גם מקור לזה מהגמרא, אל תדאג. כן? הוא אומר, פשוט כי הם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. כי האהבה לא תהיה לי שניים.
מי שאוהב את
אשתו
לא אוהב את השם?
אה?
מי שאוהב את אשתו לא אוהב את השם?
אותה שאלה, כלומר, איך אפשר לאהוב שניים? כן? יש איזה סיפור כזה אצל המוסלמים, כאן יושב אחד ממייסדי, אחד מגדולי הכת הסופית באסלאם, שהבן שלו שאל אותו, אבא אתה אוהב אותי? אמר לו, כן, בני, אני אוהב אותך. אבא אתה אוהב את אלוהים? כן, אני אוהב את אלוהים. נו, אז איך אתה אוהב אותי? אתה צודק, עזב את בנו והתיישב במדבר. כן, עכשיו, ביהדות אני חושב שלא הולכים בכיוון כזה, צריך להבין איך זה עובד.
זה לא הסוג של אהבה, אבל...
אה?
זה לא את הסוג של אהבה.
אהבה?
זה לא אהבה שיש לך בן, זה כמו לא אהבה שיש
לך לקדוש ברוך הוא. למה? אותו דבר. אהבה זה אותו דבר. אין הבדל באהבות.
יש הבדל, יש אהבה שקלה בדבר, יש אהבה שאינה תלויה בדבר.
אהבה שתלויה בדבר זה לא אהבה.
אהבה?
אהבה שתלויה בדבר זה לא אהבה. בטל דבר, בטל אהבה. עכשיו, אז אני רוצה פה להתקדם קצת. אז אמנם היהדות איננה סבורה שיש לבטל את האהבה של האישה או אהבת התורה וכדומה, אבל איך? אומר המהר"ל פשוט מאוד, לגבי תלמידי חכמים. אם הם היו מברכים בתורה תחילה, זה מה שהגמרא אומרת, כן? שאינם מברכים בתורה תחילה. אם היו מברכים בתורה תחילה, לא הייתה כל בעיה. כי מצד מה התורה אהובה? יש אנשים שאומרים, שמע, אני למדתי תורה, שמע, זה חכם מאוד. זה מוסרי מאוד, זה יפה מאוד. נו, אז במה הוא דבק? בחוכמה, ביופי, במוסר. מה שאין כן, אם הוא ידבק בשם, ברוך אתה השם נותן התורה. איזה יופי התורה, על ידה אני יודע את מי שאמר והיה עולם. אני מכיר את נותן התורה. ממילא התעסקותו בתורה הייתה התעסקות בשם, ואז לא היה ניגוד. אותו דבר, באהבת אשתו, באהבת חברו, באהבת בנו, אם הוא אוהב את אשתו ואת בנו מצד עצמם, אז יש פה תחרות בין אהבות. אבל אם הוא אוהב את מקור החיים שאוהב את הכל, שהוא המקור של הכל, ממילא האהבה הזאת מתפשטת גם על אשתו, על חברו וכו', ועל בנו, ותלמידו, ושכנו וכו'. מובן? טוב. בבקשה, דבר, אל תחת.
הרב אמר שברגע שתואר את הקדוש ברוך
אני לא צריך שום דבר, תדע.
ברגע שתואר את הקדוש ברוך בעצם תואר את כולם. כן?
נכון.
אבל...
כשאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את כולם. אני אוהב את כולם. והאופן שבו אני מבטא את האהבה הוא שונה. כלפי השכן, כלפי אשתי, כלפי חברי, כלפי זה. מה? המציאות, למה? שאני לא אוהב את כולם. אם אני אוהב את השם, אז אני אוהב את כולם. למה המציאות היא אחרת? סימן שאני לא אוהב את השם, אני לא אוהב את כולם.
אני אוהב את תומי לפיד מאוד.
כן. אני מאוד מקווה שאתה אוהב אותו מאוד. כי אם אתה לא אוהב אותו מאוד, אתה לא אוהב את השם. נכון? מי שעשה לי רע, ודאי שאני אוהב אותו, כי הרי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת? אני לא אוהב את הרע שהוא עושה. אני אוהב את זה שהשם מתגלה בו. זה מאוד חבל. כן, שדווקא בגלל שהוא גילוי של הקדוש ברוך הוא, הוא כזה אהוב, הוא עושה כאלה שטויות. כן, הייתה פעם איזו אישה במדינת ישראל, קראו לה גולדה...
מאיר.
מאיר, כן, כן, גולדה מאיר. היא הייתה ראש ממשלה, לא? כן. אז היא אמרה שאנחנו לא נסלח לערבים על זה שהם גרמו לנו להרוג את ביניהם. זה אמירה יפה. זאת אומרת, הם... במעשיהם אינם נותנים לנו את האפשרות לבטא את היחס הראוי למי שנברא בצלם אלוהים. לכן החטא שלהם גדול פי כמה וכמה. יש להם חטא בזה שהם הורגים אותנו. יש להם חטא בזה שהם מכריחים אותנו להרוג אותם. נכון, צריך לאהוב. מה? כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותם או לא? אז צריך לאהוב. כן, כן, מה אתה אומר?
ככה, למה אומרים לצאת
למלחמה
עם
שנאה? צריך לצאת למלחמה עם שנאה.
אם ככה, אני אומר, למה?
מה?
אם אנחנו אומרים לאהוב גם את הערבים, נגיד גם המחבלים והכל, איך אנחנו יוצאים למלחמה עם
שנאה? איך אפשר לצאת למלחמה עם שנאה? זה חשוב מאוד לשנוא במלחמה. מדוע? כי אם אתה לא תשנא, לא תוכל להילחם. אלא אם כן אתה צדיק עליון, שיכול גם לאהוב וגם להילחם ביחד. שזה יחידי סגולה. יחידי סגולה הם מסוגלים להיות מלאי אהבה ולכסח את הצורה בלי רחמים. וזה מצוין, כי הם אנשים גדולים שהם יודעים לעשות את ההבחנה. אבל מאחר ולא כל העולם מסוגל להגיע למדרגה הזאת, לכן מן הראוי מאוד שאנחנו נתיר את השנאה. כי השנאה פה היא הכרחית כדי להצליח בפעולת המלחמה, שהיא חלק ממכלול של פעולת אהבה גדולה. לא צוחק. זה שאנחנו עושים מלחמות. לא, זה שאנחנו עושים מלחמות, זה חלק מן האהבה. כי אם לא היינו יודעים בידיעה פנימית שהמלחמות שלנו הן לשם תיקון העולם ולשם גילוי האהבה האלוהית על כל בריאותיו, לא היינו עושים מלחמות. אבל מאחר ואנחנו יודעים שמלחמותינו הן מלחמות השם, ממילא אנחנו גם בהרבה אהבה יוצאים למלחמה ושונאים. שונאים ואוהבים. מובן מה שאני אומר? ודאי שמרדכי אהב את המן. הוא ידע בדיוק איך צריך להתנהג איתו. כי לאהוב את המן, הכוונה לכסח אותו, להשמיד אותו. זה נקרא לאהוב אותו. כי זה הטוב לו. כן. כן, כן, אתה צודק. אני ידעתי שזה עורר שאלות, ולכן אני גם מגיע בסוף למסקנות הנדרשות. המסקנות הנדרשות זה שהאהבה יש לה ביטויים של חוכמה. וזה ההבדל מהנצרות, כן? אולי אני אקרא לכם באורות, יש פסקה קצרה בנושא הזה. איך כתוב כאן? באורות ישראל. פרק א', פסקה
ד'.
עוד מעט נגיע לזה, רק רגע. עצמות החפץ, אולי תקשיבו קצת. אז עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. לאהוב, 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 בלי גבול. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאת היא ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מעוטר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. צריך חוכמה וגבורה.
אם אין לך חוכמה וגבורה, אתה תגיע למסקנות של הנצרות. כי מסקנות הנצרות זה שמכיוון שהאהבה מתפשטת על הכל, אסור להילחם ברע. ומה התוצאה? שאתה בעצם מזיק לכל העולם כולו. כי אם אתה לא נלחם ברע, אז הרע ישתלט על הכל, אז עשית יותר רע. לכן אנחנו נלחמים ברע, אבל נקודת המוצא שהיא אהבת הכל אצלנו עוד יותר חזקה מאשר בנצרות. כי כל כך אכפת לנו שאנחנו גם צריכים, עושים את כל הפעולות ומסירות הנפש הנדרשות כדי שהטוב ינצח בעולם. ברור? כל זה חלק מן האהבה. מה עם עמלק?
אתה שאלת.
בוא נראה. רגע, יש לו, יש לו שאלה על עמלק. אז אני רוצה לענות, רק רגע. יש שאלה על עמלק. בערך אהבה, במידות ראייה, פסקה וב. מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים. יש להם אהבה, צדיקים. היא כוללת את כל הברואים כולם. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר. ולא עם ולשון. ואפילו עמלק. אינו נמחה כי מתחת השמיים. כתוב, תמחה את זכר עמלק. מתחת השמיים. מה אם מעל השמיים? בסדר, תשאיר אותו שם. אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורשו הטוב, אשר הוא מעל לשמיים, ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה. לא כל אחד מסוגל. אפילו שאול המלך התבלבל בגלל זה. אבל היסוד הפנימי נשאר אותו יסוד. בסדר? שגם עמלק... מעל השמיים זה בסדר. מתחת השמיים אל תשאיר אפילו עמלקי אחד, לא אצבע של עמלקי. הבנת? טוב. אוקיי. כן, מה השאלה?
כל המעשים שעשו
המלאכים שלנו, מעשים של אכזריות, זה מתוך אהבה. הרי למשל יש הלכה, שכאשר הורגים מישהו בבית הדין, יש מישהו שהתחייב מיטה, אז הורגים אותו. אז יש הלכות כיצד לעשות את זה בצורה שלא תבזה אותו. מאיפה למדו שלא לבזות אותו? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ברור לו מיטה יפה. כלומר, זה שאתה צריך להרוג אותו, זה דבר אחד. זה שאתה צריך לעשות את זה מתוך אהבה, זה משהו אחר. ולכן צריך לעשות את זה באופן שזה לא יבזה אותו. ברור לו מיטה יפה. בוקר טוב הרב, למה שאנו לא נבקש ישירות השיבנו אליך ולא השיבנו לתורתך? זו, כי אנחנו לא רוצים למות. עונה יותר נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנרצה למות. ולכן השיבנו לתורתך, לא השיבנו אליך. האם אי אפשר לאהוב כמה דברים? האם אוהבים רק ילד אחד? האם אוהבים תורה ולא ארץ? האם יכולים לאהוב את השם ולא את אשתו? לא מבין. אהבה זה דבר מושלם. אני לא יכול לאהוב באופן חלקי. אני מוכרח לאהוב באופן שלם ומלא. ברגע שאני אוהב מישהו, ואני אוהב עוד מישהו, אותו מישהו מרגיש בחיסרון. אתה אוהב אותי לגמרי? אז איך אתה אוהב עוד מישהו? אלא אם כן אתה אוהב את השורש של הכל, ממילא אין הבחנה בין חלקי המציאות, ואז הכל אהוב. הרב באמת מתהלך ברחוב וחש אהבה שופעת לכל הסובב? זו שאלה אישית, אני לא יודע אם אני צריך בכלל לענות. אבל נאמר ככה, אם אני אוהב את השם, אז כנראה שכן. ואם אני לא מתמלא באהבה שופעת לכל הסובב, סימן שאני לא אוהב את השם. נכון? הנה כתוב כאן. אי אפשר בפסקה ג' אי אפשר שלא לאהוב את השם, ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת, צמח מעשי. לאהוב, לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחס להשגת תורה השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה ואת המצוות. שהן כל כך קשורות בטוב השם. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות וברעיון הלב ביחס המעולה, שלפי גודלו ותפארתו אנו קוראים אותו, הוא מתגלה בו חפץ השם, משהו נעלי מכל זה, הוא מיוחד מכל זה, הוא מרווי נעימות לנשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעיון יוכל להתנסה. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה, שהרי שפע אור השם בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם מלאה הארץ. איך אפשר שלא לאהוב את הכל? חייבים. אלא מה? הלכה למעשה, איך מוצאים את האהבה הזאת אל הפועל? זה יכול לבוא אפילו על ידי ביטויים של שנאה. אבל גם ביטויי השנאה אינם ויתור של האהבה, אלא זה עומק האהבה. ברור? רגע. ניתן לומר על דרך גדול המחטיאו, שכיוון שהערבים עדיין מצויים בברבריותם, ואם לא נרסן אותם הם יהרסו את העולם, כאשר אנו מכסחים אותם, זוהי האהבה האמיתית הראויה להם, למונעם מכך. טוב, כן, מה? בבקשה. דבר, נו.
לפי מה שהבנתי במיום קוק על פריקה לאורות ישראל, שאנחנו רוגים את האויב או כאילו הרי של העולם, אז זה רק בגלל שאנחנו רוגים את שער העולם, בגלל שזה עושה טוב גם שער העולם, אנחנו רוגים אלה שאנחנו רוגים.
לא, לא, גם את אלה שאנחנו הורגים, אנחנו רוצים את טובתם. את טובתם זה כליונם לפעמים. אין טוב לרעים, אלא לכלות. אז זה טוב.
אז כל העולם לא מבין את זה?
אז כל העולם לא מבין את זה. ודאי שהם לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה. אנחנו רואים שהם לא מבינים את זה. כן. טוב. ובכן, טוב, אחרי כל ההקדם... כן. בתהילים א', הוא אוהב את תורת השם. למעשה, לא שהוא אוהב את תורתו, אלא הוא הוגה בתורתו. בגלל שאי אפשר להתחבר ישירות אל תורת השם, ולכן מה שאפשר לעשות זה ההשתוקקות אל תורת השם, כך שגם כשהוא עוסק בתורתו, זה נחשב לו כאילו הגיע לתורת השם. בדיוק. זה מנקודת מבט אחרת. מתוך שלא נשמע, בא נשמע. כן, אנחנו מלמדים זכות. הרי כולנו במצב כזה שאנחנו לא מגיעים לתורתך. לכן אנחנו מתפללים, אשיבנו אבינו לתורתך. אבל כפי שנאמר גם לפני כן, אני חוזר לשאלה שנשאלה לפני כן, כי עניתי עליה בקצרה. אנחנו לא אומרים אשיבנו אליך, כי לשוב אליך הכוונה לכלות. כן? אבל יש פסוק, אשיבנו השם אליך. נכון? כתוב, אשיבנו השם אליך. אז אם כן, צריך לשוב אליו, לא? אז איך אני אמרתי שלא אומרים אליך? מה? יש המשך, נכון, ונשובה. אשיבנו השם אליך, ואז נשובה. ואז נשובה. נתקן את המעשים. כלומר, יש נגיעה לדקה, לשבריר שנייה באור אינסוף, ומיד אחר כך חוזרים לעולם הזה, לישות. בגלל ש... איך כתוב בספרים הקדומים? כתוב שהחיות רצו בשוב. רצים אל דעת אלוהים, באופן שלרגע אחד יש איזו התלהבות כזאת, שהיא עדות לדבקות באינסוף, אבל מיד אחר כך חוזרים אל הדעת. אתה הוראת, אבל המטרה היא לדעת. כן? אתה הוראת לדעת. לא לאבד את הדעת.
חוויה של מוות.
כן, זה חוויה מעין של מוות, נכון. לכן רבי הרב דוב בר ממזריץ', המגן מזריץ', היה מתפלל לפני תפילתו שיצא חי מתפילתו. כן? זה מסוכן התפילה. צריך לדעת, אם לוקחים את זה ברצינות, זה... אפשר לא לקום מזה. לכן צריך להיזהר מאוד בתפילה, שיהיה רצו ושוב. אשיבנו השם אליך ונשובה. מה אתה אומר? בבקשה. האידאל הוא שאדם יאהב את כל הבריות מצד גילוי השם. אני עניתי. אלא שבמציאות לא תמיד מגיעים לזה. אז במציאות עדיף שיואב את אשתו בגלל שהיא עושה לו אוכל טוב. כן? כן, כן.
זה לא טוב שאתה הרגש שעשה אוכל טוב.
למה לא? זה מאוד נחמד, היא עושה אוכל מצוין, תראה איזה חביתה וזה, היא שרפה רק חצי, הכל בסדר. יש הרבה אנשים שאוהבים את אשתם בגלל שהיא עושה חביתה טובה. כן. מה ההבדל בין תורתנו לתורתו? פשוט מאוד. תורתנו זה התורה התועלתית, שאומרת לנו מה לעשות, מה חובתי ועשינה. ותורתך זה תורה שמגלה לי מי הוא השם. לא הבנתי, אתה שואל, האם אנחנו לא מקיימים את תורתנו כדי לדעת מי השם? זה השאלה שלך? כן. התשובה היא גם, אבל מלבד, אבל אי אפשר לדעת את השם רק דרך המעשים. בלתי אפשרי. רק דרך המעשים. בלתי אפשרי. צריך גם לדעת את השם. מה אנחנו לומדים פה? לימודי אמונה. יש תוכנית אמונה עד מחוד מי, שמת לב. כן.
איפשהו שאתה הורג את הרע, אתה בעצם לא עושה את מה שאתה,
אתה
עדיף שאתה
עלה
את הרע, לא
תהרוג
אותו.
ואיפשהו להתרחק מאיזה...
כלומר,
כשאני הורג את הרע, אני לא מעלה אותו. וכי מנין לך זאת, דווקא לפעמים על ידי שאני הורג אותו, בזה אני מעלה אותו. זה דרך הפעולה. דרך הפעולה של העילוי, היא משתנה מנברא לנברא. לא הרי עילוי פרח, כי הרי עילוי רשע. טוב, השיבנו אבינו מה? לא נוכל להתקדם ככה, נו יאללה, תעשה את זה מהר.
קדושתי למה עם קדושתכם?
כן.
תדע שוב יהיה אותו דבר, שקדושתו תעלה.
זו שאלה אחרת. השיבנו, זה לא קשור לנושא שלנו.
זה קשור לשיעור, זאת אומרת.
לא, זה לא קשור, איך זה קשור לשיעור?
אנחנו הולכים לשוב לאותו מצב,
או שמשהו הולך להשתלות מהראשית. אז זה לא קשור לקדושתו או קדושתנו. השאלה היא האם המצב שבו אנחנו נתעלה בסוף, האם הוא עליון מן המצב ההתחלתי?
כן.
התשובה היא כן. בלי קשר למה שאמרת קדושתו. לא. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. מה ההבדל? מה זה עבודה? זה הקורבנות. בעיקרון זה הקורבנות. כן? יש הרבה דברים שהם עבודה בעולם, אבל נגיד האופן המרוכז יותר, הממוקד יותר, זאת עבודת הקורבנות. מה? היו קורבנות בבית שני. היו גם קורבנות בבית ראשון.
לא, אבל מה זה השמירה? שומר השמירה לעבודתך, אבל... אז...
השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. כשאנחנו מדברים על תורתך, אנחנו אומרים אבינו. כשאנחנו מדברים על עבודה, אנחנו אומרים מלכנו. יש הבדל עצום. כלפי האב יש תחושה של קרבה, וכלפי המלך יש תחושה של ריחוק. נכון?
מבקשים קרבנו למלך.
כן, אבל אני רוצה להבין למה המלך קשור לעבודה והתורה לאב. כי בעבודה אנחנו מתבקשים לעשות מעשים. עיקר העניין בעבודה זה המעשה. עיקר העניין בתורה זה ההבנה. והבן כלפי אביו, עיקר הדגש הוא בהבנת דרכי אביו. ואילו העובד, העבד, עיקר ההדגשה זה בעשייה. כלומר, הבן והעבד עושים את אותם המעשים, אבל העבד בעיקר צריך לעשות, וזה לא חשוב אם מבין או לא מבין, והבן בעיקר צריך להבין אף על פי שהוא עושה. מובן? זה ההבדל בין בן לעבד. העבד בארמית, מה פירוש? עבד בארמית? עשה. כן, עובדה. עובדה זה בארמית מעשה. ומה זה בן? מלשון?
בינה, כן, להבין. ולכן אומר הזוהר, רצויה עבודת בן ולא עבודת עבד. עבודת בן, הכוונה שאדם מבין את המשמעות של מה שהוא עושה. ולכן הוא צריך, אחד נגיד הענפים המפוארים של החוכמה הזאת, זה נקרא טעמי המצוות. שאדם צריך לדעת מהי הסיבה הפנימית, הטעם האמיתי של המצוות, ואז הוא עובד עבודת בן. שלא כמי מי שעושה מצוות רק כדי לצאת ידי חובת השולחן ערוך, שאז הוא עובד את השולחן ערוך במקום לעבוד את השם. וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה זה וחזירנו בתשובה שלמה? עד עכשיו דיברנו על תורה, עבודה, ועכשיו תשובה. תשובה זאת פעולה של איזה חלק של הנפש? הרצון, יפה. אז תורה זה פעולה של השכל. עבודה זאת פעולה של המעשה. תשובה, פעולה של הרצון. כלומר, יש גם שינוי ברצון. זה דבר יותר מסובך. וכן, אנחנו מבחינים בין שני סוגי תשובה. אגב, זה לא מדובר על תשובה על חטאים, כן? על תשובה על הריחוק. עצם העובדה שאני נברא, אני רחוק. אז אני רוצה לשוב.
אתה מבקש לשוב, לא רוצה.
אני מבקש לשוב, כן.
אם אתה מבקש, אתה לא רוצה.
אדם לא מבקש אלא מה שהוא רוצה. אם אני מבקש משהו, סימן שאני רוצה, לא?
אני גם לא יכול לבקש מגודות ברחום.
למה לא? כן, אז אני מבקש ממנו שיעזור לי לעשות תשובה. כן? זאת אומרת, וחזרנו בתשובה, כלומר, אני שב פה לא על החטאים, אלא על עצם המרחק. מי מחש את המרחק? דווקא הצדיקים. כלומר, התשובה זה פעולה שלכתחילה הומצאה בשביל הצדיקים הגמורים. הצדיקים הגמורים הם צריכים לעשות תשובה. למה הם צריכים לעשות תשובה? כי זו תשובה של הזהות. לכן כל הזמן חוזרים בתשובה. לעומת זה החוטאים, כשהחוטא עושה תשובה, מתי הוא גומר את התשובה? ברגע שהוא גמר, לשוב. למשל, אם אדם היה חוטא, למשל, הוא היה אוכל מסטיקים לא בהשגחת הרבנות הראשית. כן? זה דבר חמור ביותר. עכשיו הוא אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. ואכלתי מסטיקים בלי השגחה של הרבנות הראשית. והרי ניחמתי ובושתי ממעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. כן? ואז הוא עושה כל מה שצריך כדי לא יותר להיכשל בזה. אז בזה הוא חזר בתשובה, גמרנו. אומרים לו, מה עם התשובה שלך? לא, מזמן עשיתי תשובה. לעומת זה, הצדיק הגמור, התשובה שלו לא נפסקת לעולם. כי הרי התשובה שלו היא תשובה של הזהות. והזהות שלו מתעלה כל הזמן אל השם. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים, כלומר הם גמרו לעשות תשובה, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אלא ממשיכים את התשובה. מובן? יצחק אבינו היה כזה, כן, היו כמה כאלה, כן? שהתשובה שלהם היא תשובה מתמדת, כן?
התהליך התשובה זה בעצם, זה הביטויים המעשיים של החזרה בתשובה.
התהליך של התשובה זה קודם כל פעולה של הרצון. יש גם ביטויים מעשיים לתשובה.
הברכה שבאה אחרי זה, אם בן אדם מזדהה עם הרצון שלו לחזור לקדוש ברוך הוא, אז בנגד התשובה המעשיים.
אבל אני לא מבין. הקושיה שלך הייתה נכונה אם היה מדובר פה בתשובה על חטאים. אבל פה לא מדובר על תשובה על חטאים. מדובר על תשובת הזהות.
אבל ממילא, ברגע שבן אדם מזדהה עם דבר מסוים, אז זה גם יבוא לידי ביטוי בפועל.
לא, לא צריך להביא לידי ביטוי בפועל, הוא לא חטא בחיים שלו. אז זה...
אלה שכן חטאו.
אלה שכן חטאו, בשביל זה יש להם ברכה הבאה. בסדר? פה מדובר על תשובה, לא מצד החטאים. וחזירנו בתשובה שלמה. מה?
אחד מה ההבדל
בין השיבנו להחזירנו מבחינה לשונית? לא יודע. הלאה.
תשובה קדמה לעולם, אז זו אותה תשובה של הזהות או זו אותה תשובה של החזרה בתשובה?
בוא נשאל אותך שאלה. אתה שואל ככה.
האם זה, כשאומרים תשובה קדמה לעולם, האם זו תשובה של הזהות או תשובה על החטאים? אם נאמר כאפשרות השנייה, שהתשובה שקדמה לעולם היא תשובה על החטאים, זה אומר שגם החטאים קדמו לעולם. לא הגיוני, נכון? אולי זה כן הגיוני אצל הנוצרים, שהם אומרים באמת שהחטאים קדמו לעולם. אבל אנחנו אנשים קצת יותר הגיוניים, אנחנו אומרים שהתשובה, שהחטאים לא קדמו לעולם. החטאים זה פשלה. פשלה שאפשר היה למנוע. אז מה זה תשובה קדמה לעולם? זה תשובת הזהות.
אז גם הרשעים שבעצמם חוזרים מהחטאים עצמם, ורק שזה נראה
החטאים
לא זהות עצמו, זה
עדיין זהות. יפה, זאת אומרת שאדם שחטא, הוא עולה טרמפ על התשובה שממילא קיימת. כלומר, יש תנועה מתמדת של תשובה בנשמת האדם, ואז כשאדם חוטא, הוא משתמש בתשובה כדי להעלות את עצמו גם מן החטא. ממילא זה נוסע. אז הוא עולה בקרון המתאים. למה?
כי אז
זה קרה מים. לא, אבל תמיד הנשמה היא מתרפקת על דודה ומתגעגעת לבית אביה. יש תמיד תהליך של תשובה פנימי בתוך הנשמה. אלא שהאדם בנפשיות המודעת שלו, זה לא תמיד ככה.
אבל כשאתה מודע, זאת אומרת,
במודע זה לא תמיד.
במודע שלו זה לא ככה.
נכון.
אז אם במודע שלו זה לא תמיד, זה לא תמיד.
במודע שלו זה לא תמיד. אבל וכי האדם הוא רק המודע שלו? אתה עשוי רק ממודע? הלו, שאלתי אותך שאלה.
אני יודע.
האם אתה עשוי רק מהמודע שלך? אתה עשוי רק מהמודע? כלומר, מה שאין אצלך שכבות של הכרה שהן לא מודעות אצלך?
שכבות של הכרה שהן לא מודעות אצלי? אני לא יודע. דבר שאני לא יודע.
בוא נשאל אותך שאלה.
איך אני יכול לדעת שאני לא יודע?
בוא נשאל אותך שאלה אחרת. יש לך נשמה או לא?
אכן.
אכן. אתה מודע לה?
אני יודע שהיא
קיימת. אבל אתה לא תמיד מודע לה.
אני מודע שהיא קיימת.
אבל אתה לא תמיד מודע לה. אתה לא תמיד חווה אותה. נכון. זאת אומרת שאתה בעצמך עכשיו, באמירה הזאת, במילה הקצרה הזאת, נכון, אתה בעצם אמרת לי שיש אצלך שכבה של הכרה שאיננה מודעת. אמת או לא?
מודעת.
למה? אתה אמרת שאתה לא תמיד מודע לה.
לא תמיד מודע לה, אבל...
ראה, וכשאתה לא מודע לה, זה, כשאתה לא מודע לה, אז אתה מודע לה או לא מודע לה?
לא מודע לה.
יפה, זאת אומרת שאתה עכשיו אמרת לי שיש אצלך שכבה של הכרה שהיא לא מודעת אצלך.
לא תמיד מודעת.
נכון, אז זאת אומרת שיש מצבים שבהם יש אצלך שכבה של הכרה שהיא איננה מודעת. נכון? מה שהיה להוכיח.
בסדר.
מה חלומות? לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר. אדם חולם על דבר שהוא לא מודע לו?
לא, זה גם תת-מודע.
החלום זה לא תת-מודע, החלום זה מודע לאללה. אני, כשאני חולם, אני מודע לזה שאני רואה פלברות ועוד כמה דברים, כן.
לא, זה לא מודע.
אבל מיני דברים שאמרו לך מהתת-מודע.
אתה אומר שהמקור של החלום. המקור של החלום זה בכל מיני שכבות של התת-מודע. זה נכון. אבל עצם החלום זה מודע. כן.
מה זה משנה אם זה עכשיו,
כאילו,
יש שכבות שבוטת מודע, אבל אני לא תמיד מודע, אני מסתכל
למשל,
מה
שהיה לא שלך.
למשל,
הנשמה. לא, אוקיי,
אני
צריך להגיד
על השם משמע, אבל...
נו, אז מה, מה אתה רוצה?
לא, אני רק רוצה להגיד שזה לא משנה,
כי
בסופו של דבר אמרו שאומר, מה שאני יודע, אני יודע.
שזה
לא משנה, כי גם אם יהיה איזה השפעה או לא השפעה, אני
בסופו של דבר,
המודע שלי זה מה שמחליט.
המודע שלי זה מה שמחליט.
כן.
אני רחוק מאוד מלקבל את זה.
למה?
יש הרבה דברים שאנחנו עושים, שההחלטה על עשייתם באה ממקור אחר לגמרי מן המודע. ורק על ידי מחקר מאוד מאוד מעמיק אפשר לברר מה היה המניע האמיתי של הפעולה. זה, וזה רוב הפעולות של האדם. רוב הפעולות של האדם... אני מצטער מאוד, אבל רוב הפעולות של האדם הן מתחילות מנקודה שהיא ממש חבויה עמוק בתוך המודע ואיננה גלויה, כלל וכלל. ואפשר לראות, כל מחנך יודע את זה. במיוחד מי שמחנך ילדים קטנים, רואה מה מניע אותם. הילד הוא מלא טענות מכאן ועד הודעה חדשה, יש לו הסברים לכל. כשמצד האמת יש משהו אחר לגמרי שמניע אותו, שהוא לא מסוגל לבטא אותו. אבל המחנך עם צביעות עין רואה בדיוק מה הוא רוצה.
כי זה ילדים קטנים שלא פיתחו מספיק את המודעות.
כן, זאת אומרת שיש ילדים קטנים ממש קטנים, יש ילדים קטנים ממש גדולים, אבל כולם ילדים קטנים. מעטים מאוד הם בני האדם שהם לא ילדים קטנים.
לדעתי פיתוח
זה כלומר 99% נקודה 99% מבני אדם הם כמו שאתה תיארת, אנשים שלא פיתחו את המודעות העצמית שלהם. זאת אומרת שרוב בני האדם הם בעצם מונעים, ואני שם את עצמי בתוך זה, אותך לא, כי אתה מן הסתם יחידה סגולה, אבל אני שם את עצמי בכלל אותם האנשים שמונעים על ידי דברים תת מודעים. למרות שאני משתדל, כמו כל אחד מאיתנו, להיות מודע למה שאני עושה.
אתה צריך להבין את התמודה.
אתה רוצה ספרים על התת-מודע? כן, מבוא לפסיכואנליזה, מאת זיגמונד פרויד. כן, הפסיכופתולוגיה של חיי היום-יום, מאת פרויד. פשר החלומות, מאת פרויד.
לא, לא פרויד. פרויד הוא...
אז מה? מה פרויד הוא? כן, בסדר? אז אני חושב שקיבלת כבר עכשיו סדרה של ספרים ממש טובה. תיקח קצת את קארל יונג, זה גם טוב.
אבל השאלה איפה אני נכנס פה בחירה חופשית עם הכל
הזה? זה באמת שאלה גדולה. איפה הבחירה החופשית אם יש באמת מיניים של התת מודע? זה באמת אחד המאבקים הגדולים בנפש של האדם. זאת אומרת, למרות שיש אצלנו, אפשר לומר, מאגרים עצומים של תת מודע שדוחף אותנו, עם כל זה, ברגע שזה מגיע אל ההכרה, שמה זה בשליטתי, למרות כל העולמות הרבים שדחפו. בסדר? כלומר, אומנם זה מגיע, כלומר, כל הלבה שמגיע אל הלוע של ההרגש, היא באה מתנועה אדירה בתחתית כדור הארץ, ואף על פי כן אפשר לעצור אותה. תשים פקק מתאים. וזה הבחירה החופשית, הפקק. כן.
שבינו
הברכה זה רוצה בתשובה, אז אני מבין מזה שתשובה קוראת השתיים הראשונים הראשונים, כי לתור כאילו השבינו לתורתך וקבל לתורתך, זה כלול בתשובה. הכל כלול בתשובה, נכון, אבל אני עוד לא הגעתי לסיום הברכה. אני בינתיים בתשובה שלמה לפניך. אם אני אומר תשובה שלמה, משמע שיש תשובה שלמה ויש תשובה שאיננה שלמה. מהי תשובה שלמה? תשובה שלמה הכוונה שהיא מקיפה את כל מרחבי הרצון. כלומר, שאני בא יודע את כל ההשפעות של הרצון שלי על כל מערכי ההוויה. האם זה בכלל אפשרי? התשובה היא לא. אני לא יודע את ההשפעה שיש לרצונות שלי על כל מה שיש במציאות. אני לא יודע. לכן אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ישלים את העבודה הזאת. אני עושה מה שאני יכול, ריבונו של עולם משלים. ומהי התוצאה של התשובה השלמה? לפניך. שאני עומד לפניך. בדרך כלל אני עומד לא לפניך, אלא מאחוריך. אבל על ידי התשובה אני עומד לפניך. כלומר, יש גילוי פנים אל פנים בין הבורא לבין הנברא, והגילוי הזה של פנים אל פנים, במקום לחלות את הנברא, הוא מעצים את הנברא. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, מה שהתשובה היא פעולה של התאחדות הרצון שלי עם הרצון שלו. כן.
לפי מה שהרב אומר, לקדוש ברוך הוא יש אינטרס בנו?
האם לפי מה שאני אומר, יש לקדוש ברוך הוא אינטרס בנו?
שהבריאה עצמה היא לא
רק חסד.
זאת אומרת ש...
קודם
אמרת שהקדושה שלו, אתה רגע מקדושת.
אתה עוד פעם חוזר לזה.
לא קדושה, אבל שבאחרי זה יותר מהראשית, של הקדושה.
תהיה איזושהי קלות. רגע, אתה אומר ככה. אם, האם לפי דבריי יוצא שיש לקדוש ברוך הוא אינטרס בנו? ב' לא, אתה הוספת לזה עוד סעיף. ואז יוצא שהבריאה היא לא רק חסד.
כן.
תשובה. הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס בנו, וזה החסד הגדול שהוא עשה איתנו, שיש לו אינטרס בנו. לא. כי אם לא היה אינטרס בנו, כל פעולתנו הייתה אך ורק למעננו, הייתה אגואיזם קוסמי. ריבונו של עולם, מרוב חסדו, רצה את טובתנו, ולכן עשה שיהיה לו אינטרס בנו, כדי שנעשה למענו.
אז אין פה שום דבר...
לכן זה מתוך חסד מוחלט. זה חסד עוד יותר גדול. כי החסד הפשוט זה לתת ללא אינטרס.
שהיה לפני זה היה לא אינטרס. לפני הבריאה.
זה מה שאני מסביר לך. החסד הגדול זה שיהיה לו אינטרס. בסדר? אצל בני אדם זה או זה או זה, או חסד או אינטרסים. אצל ריבונו של עולם, האינטרס שהוא מתעניין, כלומר, מה שהוא קבע,
השקיע את המניות שלו, אפשר לומר, בתוך הבריאה שלו, זה חסד שהוא עושה עם הבריאה.
ובקשר לשאלה שלי.
שמה?
זאת אומרת, אם הוא יתעלה.
הוא?
והכי דמי.
האם ריבונו של עולם יגיע למצב יותר? הוא למעלה, למעלה מן הזמן, השאלה היא לא שאלה. וזאת לא שאלה. כן.
זה יכול להיות שחדד איך זה אולי סותר אהבה שלא תלויה בדבר, אתה אומר שפה יש לה אינטרס. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגיע לאהבה...
אצלו האינטרס הוא קשר. אצל ריבונו של עולם האינטרס זה קשר. גם אצלי האינטרסים זה קשר. אני יכול לעשות אינטרסים לשם שמיים. למשל... בשבת אני מאוד משתדל שהאוכל יהיה טעים, כי זה מצווה שיהיה טעים, אבל כדי שזה יהיה טעים אני צריך שיהיה לי טעם, אז אני מכשיר את האינטרסים. אז אני אומר שההבחנה הזאת מתלויה בדבר ללא תלויה בדבר היא הבחנה שטחית. במקום העליון הדבר שהוא תלוי הוא בעצמו אידיאל. טוב, כבוד הרב, מה ההבדל, בלי יוד בבקשה, בין עבודה הקורבנות למצוות? יש בעבודה של הקורבנות עילוי, השבת המציאות אל מקורה. לכאורה, ככל שאדם ונפשו מתרחקים מהבורא, כך הנשמה יותר תרצה לברוח לדודה, וממילא נוצר מעגל שוטה של התרחקות ללא סיכוי לחיבור? תשובה, זה בדיוק מה שעושים האוהבים. האוהבים מתקרבים זה לזה ומתרחקים זה מזה כדי להוסיף אהבה. אתה רוצה שאני אחזור על השאלה? לכאורה, ככל שהאדם ונפשו מתרחקים מהבורא, כך הנשמה יותר תרצה לברוח לדודה, וממילא נוצר מעגל שוטה של התרחקות ללא סיכוי לחיבור. כלומר, מתרחקים, ואז מתגעגעים יותר. ואז יוצא שכל פעם הנפש תתרחק יותר, הנשמה תרצה יותר להתקרב. ואז כל פעם הנפש תתרחק, הנשמה תתקרב. ואז יוצא שאתה במעגל קסמים בלתי פתור. או שנאמר שהמעגל הזה הוא עצמו האהבה. לא הבנתי את הגדרת תורתנו כתורה שהיא מועילה לנו לעומת תורתך. זה א', זה מאוד מצער שלא הבנת. ב', אני אשתדל להסביר עוד פעם. תורתנו, הכוונה, תורה תועלתית. אני עושה למען עצמי, או כדי לצאת ידי חובתי, לא כדי לדעת את השם. תורתך היא תורה שהיא כדי לדעת את השם. האם הפנייה הבלתי אמצעית לאבא, הכה מומלצת בחוברות מסוג מסוים, הנדחפות לידינו בהזדמנויות שונות, היא באמת אמיתית? אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא בפנייה אבא ולהאמין שהוא מקשיב ושומע ואולי אפילו נענה? כן. כן, בבקשה.
אז הרב, זה...
אוי, תת.
אז הבנתי, אז תורתך, כאילו, איזה תורתנו זה תורתנו זה כביכול הלכה דברים כאלה, ותורתך זה יותר כיוון אמונה?
כן, או שזה גישה. מתוך איזו גישה?
אתה תייחס לתורה.
מה? כן, בדיוק. עד כאן להיום. שלום.